today, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום רביעי, ב' בכסלו תשפ"א, מסכת עירובין. דף קא, הדף המאה ואחד. וכבר שנינו במסכת חגיגה בדף ת' עמוד ב'. אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101. שואלת הגמרא, ומשום חד זימנה קרי לי לא עבדו? בגלל פעם אחת, 101 במקום 100, כבר כותב מלאכי, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. הרי צדיק אינו עובד אלוקים, רשע אינו אשר לא עבדו. מדוע כופל מלאכי את הלשון? אלא עבדו ולא עבדו, שניהם צדיקים גמורים, רק אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101. אז בגלל פעם אחת שואלת הגמרא, אתה קורא לו כבר צדיק שלא עבדו? אמר לי אין, כן, צאו למד משוק של חמרין. 10 פרסי בזוזה, 11 פרסי בתרי זוזה. ועל פי הסברו של רשי, כשאתה שוכר רכב או חמור, אז יזכיר לך אדם את חמורו בזוז אחד ל-10 פרסאות. אם תאמר לו ללכת פרסה אחת יותר, הוא כבר יבקש ממך שני זוזים. מעלתו של השונה פרקו 101 לעומת 100. והיום אוחזים אנו בדף ה-101 במסכת עירובין, השתבח שמו הגדול לעד. במסכת עירובין, דף 101, זה בגמטריה 1053. בדיוק הפסוק בתהילים זין, פסוק חי. עודי השם כצדקו, והזמרה שם השם עליון. השתבח שמו הגדול לעד. ברוך השם, ימים מלאי התרגשות לקראת סיום מסכת עירובין. על קופאי דפיה בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון הבא עלינו לטובה, ו' בכסלו תשפ"א. האכסניה היא רדיו קול חי. והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה בשנת תרמ"ו עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי אברהם הכהן, בן רבי נחמן מסלוניקי. היום הזה בשנת תפשין עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי נחום, בן רבי יעקב מדומברה, השם יקום דמו, בעל החזון נחום. היום הזה בשנת תפשין חף עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי עקיבא, בן רבי שמחה בונים סופר, בעל הדעת סופר. היום הזה בשנת תפשין חף ג' עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי אהרון, בן רבי שניאור זלמן קוטלר, ראש ישיבת לייקווד, ובעל המשנת רבי אהרון. היום הזה בשנת תשנ"ט עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי נתן מאיר וכטפוגל, המשגיח של לייקווד, בעל הלקט רשימות. והיום הזה בשנת תשע"ז עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי מורדכי בן רבי משה גולדשטיין, ראש ישיבת התפוצות. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, זכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם, עלינו משפחת לומדי הדף היומי, ועל כל בית ישראל, ובמירה בימינו יקיצו שוכני אפר וירננו, ואז, או אז ימלא שחוק פינו, ולשוננו רינה. ולהבדיל בין חיים לחיים, תלמוד תורתנו מוקדש, ונלמד לרפואתם אשר לאימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם היולדת חווה לאה בת אסתר, ויביאן יוכבת בת אסתר, חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, חנה בת אסתר, חיה פנינה רחל בת נעמי, חיה שרה בת רחל לאה, רבי רחמיאל בן חווה, רבי אברהם מנחם בן אינדה מירה, רבי חיים בנימין מורדכי בן עידה, רבי גרשון בן שרה, ורבי משה בן איטל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזרות ורופא לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. בשמחה, בהתרגשות ובטוב לבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש, ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי, ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי עד דוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמיה הגדולה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. והיום הזה מצווה ריש חף ג' שלא ללקט פרט הכרם. רמז משורשי המצווה, קניין שכתבנו למעלה בפאה במצווה ריש תת זין. איזהו פרט? זה גרגיר אחד או שני גרגירים הנפרטים מן האשכול בשעת בצירה. נפלו ג' גרגירים בבת אחת, אינו פרט, והוא שייך לבעל הבית. היה בוצר וקראת את האשכול והוסבך בעלין ונפל לארץ ונפרט, אינו פרט. היה בוצר ומשליך לארץ כשמפנה האשכולות, אפילו חצי אשכול הנמצא שם, או אשכול שלם שנפרט שם, הרי הם פרט. ואם עבר בעל הבית ולקט את הפרט, דינו כמו בפאה, ולוקש הרי עבר על הלב ואין בידו לקיים את העשה שניתק לו, ונוהג בסחרים ובנקבות. וכעת על הפרק הפותח בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף המאה במסכת העירובין דף קוף. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה, כשאלה לאילן האם מותר לו לרדת בשבת הכוונה, והתשובה היא אם עלה מבעוד יום מותר ובשבת אסור, ואף בשבת אפשר שמותר אם עלה בשוגג, אבל יש שחולקים ואוסרים משום שגזרו בשוגג עתו מזיד. שאלה שנייה, מה כוונת הברייתא לחדש במה שאמרה שבבור שיח ומערה וגדר, אף של מאה אמה מטפס ועולה, והתשובה שאף שיש בכך תרחה מותר, כיוון שכל האיסור באילן הוא רק שמה יתלוש וזה לא שייך כאן. שאלה שלישית, מה עדין כשנתערבו דם שדינו להינתן בבית שהם דלת מתנות, עם דם שדינו להינתן במתנה אחת, והתשובה, לרב לזר ינתנו במתן בית שם דלת, ולרב יהושע ינתן במתנה אחת. שאלה רביעית, האם מותר להשתמש באילן יבש? והתשובה, בימות הגשמים, אסור אף ביבש, בימות החמה רק בלח אסור. שאלה חמישית, האם מותר ללכת על הסבים בשבת? והתשובה, בלחים אסור וביבשים מותר, וגם בלחים אפשר שמותר בימות הגשמים, ואף בימות החמה אפשר שמותר כשאינו נועל מנהלים. ואף במנהל אפשר שמותר אם אין יתידות בסולייתו, ואף ביתידות אפשר שלא נאסר, אלא בעשבים ארוכים. והשאלה האחרונה על דף קוף, מה דורשים מהמילים בפסוק ואץ ברגליים חוטה? והתשובה שאסור ללכת על עשבים בשבת, שאסור לחוף את אשתו לדבר מצווה, ושהבועל ושונה הינו חוטה. אלה מוריי ורבותיי, תשובת לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף המאה במסכת העירובין. במסכת? וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי ניכר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע ב' בחודש כסלב תשפ"א, עיקר ותורף העניין, ותלמוד תורתנו בדף המאה ואחד, דף קוף א' במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד מתחילתו של דף קוף א' עמוד א' מן המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בזה העמוד, משנה הפותחת במילים, הדלת שבה מוקצה. מן המילים הללו, מן המשנה הזו, בסייעת הדשמיה הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה שלפנינו עוסקת בתנאים הנדרשים לסגירת דלתות שאינן קבועות בשבת, על מנת שלא יהיה נראה כבונה. כתב המאירי בתחילת הפרק ששמו המוצא תפילין, לעיל בדף צדיהי עמוד א', שאחד מחלקי פרק המוצא תפילין הוא עניין השימוש ברשות אחת, בעוד האדם עומד ברשות אחרת, ואחד מן השימושים הללו ונעילה דלת שבה דנה המשנה שבהמשך העמוד, ומתוך כך דנו כמה משניות בדיני נעילה ופתיחה סתם, גם אלו שאינם נוגעים לאיסור טלטול. אומרת המשנה, הדלת שבה מוקצה, הדלת של הרחבה שאחורי הבית, ונקראת מוקצה מפני שאין תשמישת תדיר ומקצה אותה בעל הבית מדעתו, ואילו ערך כותב שהכוונה למקום פתוח כי אין דיר וסהר, מקומות גדורים לשמירת הבהמות הגבוה מן הכרמלית, ולפיכך מוקצה הימנה, כלומר מופרד ממנה. אז הדלת שבה מוקצה, שאינה קבועה בציר בקיר הבית, יש שאינה מחוברת לבניין כלל, אלא סותמת את הפתח, וכשרוצה לפותחו נוטלה ומניחה את הדלת על הארץ, ויש שתלויה על קיר הבית בחבל שבקצה העליון, אבל צידה התחתון נגרר בארץ, והוא הדין גם לדלת בית עשויה בלי ציר ובלי חיבור, ונוקט את המשנה את הדין הזה ברחבה שאחורי הבתים, משום שאין תשמישת הדיר, לפיכך אין בעל הבית מקפיד לעשות לדלת קבועה. אז הדלת שבה מוקצה וכן חדקים, חבילות קוצים שנתנם בפרצה שבחצר לסותמה, שלא ייכנסו שם הגנבים והחיות לגנוב ולאכול את פירותיה, ופעמים שפותחה וסוגרה, וכן מחצלות של קנים המיועדות לסגור את הפתח, אין נועלים בהן, אין סוגרים בהן את הפתח בשבת, אלא אם כן גבוהים מן הארץ אפילו כלשהו, שבזה נראים כמוכנים לסגירה ודומים לשאר דלתות. והיא צריכה כאן המשנה שלושה דברים, קשורים, תלויים וגבוהים מן הארץ. והם זה למעלה מזה, שקשור יכול להיות גם מונח לגמרי על הארץ, ותלוי חייב להיות קשור, אבל ראשו התחתון יכול עדיין להיות מונח על הארץ, וגבוה מן הארץ, היינו שכולו מתרומם מעל הארץ. כותב הביור הלכה בסימן שין י' ג', סעיף ג', שאם גבוה מן הארץ בשעת הנעילה על ידי הקבעת הקרקע משני הצדדים בלא קשירה, אין די בכך, שרק בקשור בו מותר לנעול בו. אבל כשאינם גבוהים מן הארץ, אלא נגררים, אסור לנעול בהם, שאם אינם מחוברים כלל, בניין גמור. ואף אם הם מחוברים, כיוון שנגררים לארץ ואינם קבועים, נראה כבונה כשמגביעם על המשקוף בבואו לנעול. זוהי המשנה שלנו הראשונה מתוך שתי משניות המצויות בדף קופה א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. בקשה הגמרא סתירה בין משנתנו לברייתא, מבואר במשנה שאין נועלים בדלתות שאינן קבועות, אלא אם כן הדלת מחוברת וקבועה מן הארץ. אומרת הגמרא ורימינו, יקשו על כך בני הישיבה מאמור בברייתא, דלת הנגררת על הארץ וכן מחצלת הנגררת, וקנקן הנגרר ידית המחרשה, הנגרר שמשמשים כולם לסגירת הפתח בזמן שקשורים אל הבניין וראשיהם העליונים תלויים באוויר מחמת הקשירה, נועלים בהם בשבת, ואין צריך לומר שנועלים בהם ביום טוב, שדינו קל משבת, וזאת אף כשאין ראשיהם התחתונים גבוהים מן הארץ. תרצת הגמרא אמר אביי דברי הברייתא האמורים, בשיש להם ציר, שהציר מוכיח עליהם שמשמשים כדלת גמורה ואין הנועל בהם נראה כבונה, ולכן די בכך שקשורים ותלויים ואינם צריכים להיות גבוהים מן הארץ. אבל כשאינם קשורים ותלויים, אין הציר לבדו מתיר שעדיין נראה כבונה. רבא אמר תירוץ נוסף, אין צורך שעתה יהיה בהם ציר, אלא די כשהיה להם מקודם לכן ציר שרישומו ניכר גם לאחר שנתלש, ומוכיח עליהם שמשמשים כדלת. ומכאן מוכיח רשי שהאיסור לנעול בדלת שבמוקצה, כשאינה קשורה ותלויה, לא מפני חשש חורש, כי על חשש כזה לא תועיל המציאות שהיה לדלת הזו אי פעם ציר. כי אם עכשיו אין לה ציר, אז הוא חורש. אלא החשש והאיסור הוא משום בונה. ועוד, שאילו האיסור היה משום חורש, היה לגמרא להעמיד את משנתנו כרבי יהודה הסובר שדבר שאינו מתכוון אסור, שרבי שמעון החולק עליו יתיר לנעול בהם גם ללא כל תיקון. בקשה הגמרא על תירוצם, מיתי ויקשו בני הישיבה לבאי ורבא שנינו בברית הדלת הנגררת ומחצלת הנגררת וקנקן הנגרר, בזמן שיש להם ציר וגבוהים מן הארץ אפילו מלא נעימה כרוחב שערת הראש, נועלים בהם, ואם לאו שאינם גבוהים מעל הקרקע אפילו משהו, אין נועלים בהם, הרי שאין יותר לנעול בדברים הללו עד שיהיו בהם שתי המעלות, גם גבוהים מן הארץ וגם ציר. מיישבת הגמרא, אביי מתרץ את הקושיה לטעמי לשיטתו, ורבא מתרץ לטעמי לשיטתו. אביי מתרץ לטעמי, אין כוונת הברייתא להצריך ציר וגבוהים מן הארץ יחדיו, אלא רצונה לומר שהיתר לנעול הוא או כשיש להם ציר או כשגבוהים מן הארץ. ורבא מתרץ לטעמי, כוונת הברייתא לומר שדי כשהיה להם ציר בעבר, גם אם עכשיו אין להם, או כשגבוהים מן הארץ. אם כן, למסקנה יש כמה צדדים המתירים נעילה בדלת הנגררת. א', ציר ומקום ציר, ב', מקום שמשתמשים בו קבוע, ודי משתמש בה 30 יום, וג', גבוהים מן הארץ. ויהיה הגמרא ברייתא נוספת באותו עניין. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שוחי קוצים, שיחי קוצים וחבילין חבילי קוצים שהתקינן לסתימת פרצה שבחצר, בזמן שקשורין ותלויין, נועלים בהם בשבת ואין צריך לומר ביום טוב. מביאה הגמרא דין נוסף הנוגע לסוגיה הזאת, תני רבי חייא, שנה רבי חייא, דלת אלמנה נגררת, דלת שחסר לה תיקוני הדלת הרגילים ובנוסף לכך נגררת ואינה גבוהה מן הארץ, חמורה מהדלתות המוזכרות לעיל, ואין נועלים בה. ותוספות בדיבור המתחיל דלת, אומרים שבדלת אלמנה אסור לנעול גם כשיש לה ציר, מה שאין כן בדלת שבמוקצה שציר מתיר לנעול בה. שואלת הגמרא היחידה מבאיזה אופן נחשבת הדלת לדלת אלמנה, כלומר איזה מתיקוני הדלת חסרים לה? משיבה הגמרא איכא דאמרי, יש שאמרו דאחד שיפא, דלת העשויה מקרש אחד בלבד שלא כדרך שאר דלתות העשויות מנסרים מחוברים, ולפיכך נראה כבונה כשנותנה כנגד הפתח, ואיכא דאמרי, ויש שאמרו דלית לי גשמה, שאין בה בריחים כבשאר הדלתות. דרך דלתותיהם הייתה להיות מחוברים בבריחים קטנים וחיצוניים, מלבד המסמרים התקועים בתוך קרשי הדלת. ואם חיבורה במסמרים בלבד, נחשבת לדלת אלמנה, כך אומר הריטב"א. ערך פירה שגשמה הוא מלבן של ציר ודלת שאין לה מלבן זה, יורדת ומשתקעת בארץ. והריף מביא גרסה נוספת, גישתמה. וזאת האיסקופה התחתונה שבה חובטת הדלת באיסגרה. כותב המאירי, שאם אין לה איסקופה על כוכחה שיהיו בה אחת מן השתיים, או שקשורה בחבל ומתנדנדת, באין לה דבר העוצרה, או שאינה קשורה כלל ומציבה נגד הפתח. וכשפותח, עוקרה ומניחה בקרן זווית. והנה הפרטים שעולים מן הסוגיה הזו. לשיטת רשי והתוספות, דלת שינה מחוברת כדרך דלתות, אסור לסגור בה את הפתח בשבת, אלא אם כן יש את אחד התנאים דלהלן. א', היה לה או יש לה עכשיו צעיר, ב', גבוהה מן הארץ, ושני התנאים אינם מתירים אלא בקשורה ותלויה גם בשעה שפתוחה. והן מטילים אותה בקרן זווית. ג', בדלת אלמנה אסור לסגור, אף כשקשורה ותלויה ויש לה צעיר. ד', בדלת אלמנה קשורה ותלויה וגבוהה מן הארץ, מותר לנעול שאינה נגררת. ה', בכל מה שאמרנו, אין כל חילוק בין דלת שפתיחתה תדירה לשינת תדירה. לדעת הראשונים, שדעתם נפסקה בשולחן ערוך, דלת שאין פתיחתה תדירה, אסור לסגור בה את הפתח בשבת, אלא אם יש בה אחד משני התנאים דלהלן. א', היה לה או יש לה עכשיו צעיר, ב', גבוהה מן הארץ. ושני התנאים הללו אינם מתירים אלא בקשורה ותלויה גם בשעה שפותחה. והן מטילים אותה בקרן זווית. ג', דלת שפתיחתה תדירה מותר לנעול בה בשבת גם כשאינה גבוהה מן הארץ ולא היה לה צעיר. ד', בדלת אלמנה אסור לסגור גם כשפתיחתה תדירה. ה', כשדלת אלמנה קשורה ותלויה וגבוהה מן הארץ מותר לנעול בה. ו', בדלת אלמנה קשורה ותלויה ואינה גבוהה מן הארץ, יש מחלוקת גרסאות בין הריף לבין הגרסה אצלנו בגמרא, כמו שמבאר שער הציון במשנה ברורה. מביאה הגמרא ממרה נוספת העוסקת בדיני בניין. ועיקרה בניינים וכיוון שעסקה סוגייתנו בדיני דלת האסורה משום שרח, מלאכת בניין, מובאת גם הממרה הזו שדנה בנייני בניין. כך אומרים הרח והמאירי. ושורש הלכותיה בדיני אוהל בשבת וביום טוב, שהעושה אוהל קבע בשבת, תולדת בונה ובחייו. ומדרבנן אסרו לעשות גם אוהל הרי, ומכל מקום לא אסרו אלא בעושה דפנות מן הצד וגג מלמעלה. אבל בעושה גג בלבד מותר, ואם עושה להגן מפני החמה וכדומה, אסור גם גג לבדו. ואף כשעושה דפנות ושכח לא גזרו אלא כשעושה כסדר הרגיל בחול שמניח הדפנות ועליהם הכיסוי. אבל אם הפך את הסדר, לא גזרו באוהל הרי. כך המשנה ברורה בסימן שינטת וף סעיף קטן א', וכל זה כשיש לו צורך כלשהו באוויר שתחת הגג. אבל במניח שתי כיכרות לחם ושלישית על גביהם שאין כל צורך ביצירת האוהל, אין איסור בהנחתם. כך התוספות בדיבור המתחיל וכן. ועוד הם כותבים שרק כשעושה זאת על גבי הקרקע נראה כבניין ולא בעושה זאת על גבי השולחן. וחמישה דינים יאמרו בממרה הזו, חלקם עוסקים בענייני הדלקת אש ובישול שאינם נוגעים בשבת כלל, וחלקם עוסקים בפעולות השייכות בשבת, ובהם נאמר דין זה בין בשבת ובין ביום טוב. אמר רב יהודה, אי מדורתא. מדורה גדולה זו שהדרך להכינה לפני השרים בצורת בניין, כשבסמוך לקרקע מסדרים עיצים בריבוע סביב, ולאחר מכן נכסים את החלל מלמעלה בעיצים נוספים, ומדורה משתבחת כשיש בה מקום לנשיבת אוויר, כמבואר במשנה במסכת תמיד בדחפתי תמוד א' ונוגע למערכה של המזבח, רווח היה בין הגזירים, נתינתם ביום טוב מלמעלה למטה. באחיזת העליונים באוויר והכנסת התחתונים תחתיהם שער היא מותרת, אבל נתינתם ממטה למעלה כדרכם בחול בעריכת התחתונים על הארץ, והנחת העליונים עליהם אסיר, אסורה משום שיוצר דפנות וגג ודומה לבניין אוהל. ואף שגם עושה מלמעלה למטה נוצר בסופו של דבר האוהל, מאחר ואין זה אוהל קבע ואיסורו רק משום שנראה כבונה, כל שבשעת הפעולה אינו נראה כבונה מותר. וכלשון רשי, דאין זה בניין אוהלים. והרמב"ם מלכות יום טוב פרק ד' הלכה י' ד' כתב שהוא עורך זאת בשינוי. וכן הדין בביעתה, בביצה שרוצה לצלותה מניחה באוויר מעל הגחלים על גבי חצובה מברזל או על גבי שני גזרי עיצים. וביום טוב מותר לעשות כן רק באחיזת הביצה באוויר ותחיבת החצובה או העיצים תחתיה ולא להפך. וכן הדין בקדרה, שפיטת גדירה לאש בהצבתה על גבי שתי חביות משני צידיה כשביניהם דולקת האש שרוצה לעשות כן ביום טוב. יוחז את הגדירה באוויר ויניח את החביות תחתיה ולא יניח החביות תחילה. וכן בפוריה, מיטה מורכבת ממסגרת בעלת רגליים ומעיריית אור הנמתחת ונקשרת אל המסגרת בלולאות. מדובר במיטה מתפרקת שנוסעים אותה השרים בלכתם בדרך וכשרוצים להשתמש בה קושרים את הלולאות ברוחות המיטה. והאור נמתח והיא ראויה לשכב עליה וכשרוצים לפרקה מתירים את הלולאות והאור נופל מאליו. שהבאים להרכיבה בשבת וביום טוב, יוחזו את האור שטוח בידיהם ולאחר מכן יביאו את המסגרת ויניחו תחת האור ולא להפך. ומדברי רשי משמע שרגלי המיטה מחוברות לארוחותיה הם הקורות המרכיבות את אורך מסגרת המיטה באופן קבוע, ונתחדש כאן שאת האור יש לפרוס בטרם הבאת המסגרת המחוברת לרגליים. ובמסכת ביצה בדף למד ג' עמוד א' פירש רשי שיש לפרוס בראשונה את האור ולאחר מכן לחברו בלולאות לארוחות המיטה ורק לבסוף להביא ולחבר את הרגליים. השולחן ערוך בסימן שינטט וף סעיף ג' פסק שרק כשרגלי המיטה עשויים מדפנות שלימות העוברות לכל רוחב ואורך המיטה אסור. אבל כשאין רגלי עשויות דפנות שלימות אלא ארבע מוטות בארבעת פינותיה מותר להניח בשבת את המסגרת על הרגליים הללו. וכתבו התז והמשנה ברורה שבשתי דפנות עשו רק אשר האוהל מיועד להניח משהו תחתיו, במיטה המיועדת להניח תחתי המנהלים וכיוצא בזה. אבל כשאינו עומד להניח תחתיו דבר, מותר להציבו בשבת. ובארבע דפנות אסור אף כשאין הדרך להניח שם כלום. מפני שאוהל גמור בעל ארבע דפנות ראוי להניח לגמרי תחתיו דברים. ואין צורך לרגילות. ומביא המשנה ברורה שיש שהקלו בשולחן אפילו אם יש לו ארבע דפנות, כיוון שאין הדרך להשתמש תחתיו כלל. הביאור הלכה מביא שיש שיחמירו אפילו באוהל חסר דפנות כשצריך להעביר שתחתיו לשימוש כלשהו. ולכתחילה יש לחוש לדבריהם כשאינו שעת הדחק. וכל זה בגג שעיקרו למה שעל גביו, אלא שיש גם שימוש תחתיו. אבל כשעשוי לצל ולהגן מן הגשמים, אסור להציבו גם בלא דפנות. אומר רב יהודה, וכן בחביתה, הנחת חביות במרתף בשורות שדרך להניח אחת על גבי שתיים, אין לסדרן בשבת וביום טוב מלמטה למעלה כדרכן בחול, מפני שדומה לבניין אלא יחזו את העליונה באוויר ויניחו התחתונות תחתיה. כותב רשי שגם הבאת הממרה של רב יהודה העוסקת בהלכות בניין, מכאן יש להוכיח שלא כאותם שפרשו את עם איסור הנעילה בדלת שבמוקצה משום חשש חורש. כיוון שעסקה סוגייתנו בקוצים הנקראים חדקים, מביאה הגמרא אגדה אודותיהם. אמר לי אהומינה לרב יהושע בן חנניה. אמר אותו מין, אותו אפיקורס לרב יהושע בן חנניה, חידקהה, אתה משול כמו קוץ, דכתיב בחוש, הרי הנביא בספר מיכה פרק ז' פסוק ד' כותב על ישראל, בתוך הדברים שאמר בצערו על שהוטל עליו לנבא בדור כה ירוד, טובם כחדק, כלומר טובים שבהם נחשבים כקוצים. וכוונת המין היה לפרש את דימי הכתוב את ישראל לערימת קוצים, העומדת להסקה ולכילוי, מסביר הבן יהוידע. אמר להישיב לו רבי יהושע בן חנניה, שטיה, שוטה שכמוך, שפי לסיפה דקרא, שפל עיניך להמשך הפסוק המורה בשבשבחן של ישראל, דיבר הכתוב. דכתיב שכתוב בו, ישר ממשוכה, משוכה היא הגדר הנעשית מן הקוצים, שיש בה שמירה והגנה, ומעלה היא ולא גנאי. ובת קיימה היא. המשיך רבי יהושע בדבריו, אלא אם תשאל מה היא, מה כוונת המילים, טובם כחדק? השבחה שכוונת הפסוק לומר שכשם שחדקים הללו מגינים על הפרצה, כך טובים שבנו, מגינים עלינו. כשרים שבדור וחכמיהם, ראוי להם להוכיח את בני דורם כדי לשמרה מן האווירות, וכשהם מנהיגים אותם על דרך זה, נאמר עליהם שמגינים עליהם מן הפורנויות, והוא שכתוב טובם כחדק, ישר ממשוכה, כלומר טובים שבהם, הם חדקים שסותמים את הפרצות להיות מגינים על הפרדס. וכן המילים ישר ממשוכה, כלומר שהוא נקרא ישר מצד שהוא מגן על בני דורו, כמשוכה לגינה, ולא ימשיל את הטובים לחדק ולגנאי, אלא לשבח. כך מסביר המהירי. מוסיף הבן יהוידע, אבל כלפי אויבי ישראל, הנם כקוץ מכאיב שדוחים אותם לבלתי ייכנסו אל הקודש פנימה, להרע ולהשחית. וכפל עוד את העניין וכתב ישר ממשוכה, כלומר ישרים שבנו מגיינים עלינו יפה כגדר העשויה מקוצים. כותב המערשה שאף שפשוטו של מקרא עוסק מראשו ועד סופו בתוכחה לישראל כביאור רשי, שאף הישר שבהם רע יותר ממשוכת קוצים, דרש רבי יהושע בן חנניה את המם של המילה ממשוכה, של הביאור הפשוט היה לו לומר ישר כמשוכה, על כוחה שבא ללמד שהיושר הנעשה בישראל נובע ממשוכה, כלומר מכך שהטובים שבהם, מגינים עליהם כגדר קוצים ואינם מניחים למזיקים להיכנס אל הכרם, וישראל משולים לכרם. כנאמר בשיר השירים, כרם היה לשלומו. דבר אחר, ביור נוסף במילים טובם כחדק, מלשון הידוק. כנאמר ושחקת ממנו הדק, ומשמע שכוונתו שישחקום הדק. שהטובים שבישראל מהדקין את הרשעים, את אומות העולם, לגהינום, יתר על הראוי להם לפי אבונותיהם. שלכל אדם יש חלק בגן עדן וחלק בגיהנום, והרשע נוטל מלבד חלקו גם את חלק הצדיק בגיהנום. כמה מבואר במסכת חגיגה בדף ט"ו עמוד א'. והפסוק טובם כחדק מתפרש על הידוק האומות לעולם הבא, מפני שהידוקם בעולם הזה נלמד כבר מהפסוק הנוסף המובא בגמרא, והדיקות עמים רבים בהמשך. אם כן, דבר אחר, טובם כחדק, שהטובים שבישראל מהדקים את הרשעים לגיהנום. כפי שנאמר בנבואה של אחרית הימים בספר מיכה פרק ד' פסוק י"ג, קומי ודושי בת ציון כדישת התבואה, שימשיל הפסוק את העמים לעמיר לאגודת שיבולים, ולפיכך קינה את הניצחון עליהם בלשון השייך אצל תבואה, מסביר המצודה דוד. המשך הפסוק, כי קרנך אסים ברזל ופרסותייך אסים נחושה. פרסותייך הם כפרסות הבהמות הדשות את התבואה, ואמר שישים את פרסות ישראל כנחושת שכוחה רב לדוש. ועדיקות עמים רבים ואחרמתי להשם, ביצעם וחילם לאדון כל הארץ. ביצעמו הממון שכנסו מגזל וחמאס וחילמו נכסיהם סתם. מסביר רש"י בספר מיכה, הרי שישראל עתידים להדק את אומות העולם. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה השנייה בדף קופה א' עמוד א'. המשנה שלפנינו עוסקת בדין העומד ברשות אחת ומטלטל ברשות אחרת, כמו שלמדנו במשניות לאל בדף צדיחת עמוד ב' ובדף צדיחת עמוד א', ודנה כאן המשנה בעומד ברשות אחת ונועל ברשות אחרת, ומביאה בזה המשנה מחלוקת תנאים. כתב המאירי בתחילת הפרק, החותם את מסכת עירובין, פרק ששמו המוצא תפילין, לאל בדף צדיחי עמוד א', שאחד מחלקי פרק המוצא תפילין הוא עניין השימוש ברשות אחת בעוד האדם עומד ברשות אחרת, ואחד מן השימושים הללו הוא נעילת הדלת. המחלוקת הזו שבמשנה שלפנינו הוזכרה לאל בדף צדיחת עמוד ב' בגמרא, אבל במשנה לא הובאה המחלוקת וסתמה המשנה שם כדעת חכמים כאן שהלכה כמותם. אומרת המשנה השנייה בדף קוף א' עמוד א', לא יעמוד אדם בשבת ברשות היחיד ויטול מפתח מרשות הרבים ויפתח בו דלת חנות שברשות הרבים, אף כשאין ממקום המפתח אל הדלת 400. שאילו היה זקוק לאוויר 400, היה אסור מדאורייתא משום האוויר 400 ברשות הרבים. בזמן המשנה היו מנעולי החנויות והמנעולים היחידים הנקבעים וחוצצים בין רשות היחיד לרשות הרבים, כי בין הבתים לרשות הרבים היו חצרות שלא היו רגילות להינעל, ואילו שערי גינה חוצצים בין כרמלית לרשות הרבים כמבואר בהמשך הסוגיה, ולא נגעו ברשות היחיד כלל. אז לא יעמוד אדם בשבת ברשות היחיד ויטול מפתח מרשות הרבים ויפתח בו דלת חנות שברשות הרבים, אף כשאין ממקום המפתח אל הדלת 400. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן לא יעמוד ברשות הרבים ויטול מפתח מרשות היחיד ויפתח בו מנעול שברשות היחיד. כגון מנעול דלת חנות שיש בו 4x4 תפחים וקבוע בדלת למעלה מ10 תפחים, שרשות היחיד גמורו. ובזה נאמר שאף אם המפתח מוטל על גג החנות שרשות היחיד הוא, לא יתלנו העומד ברשות הרבים ויפתח בו את המנעול שאף הוא רשות היחיד, שאין העומד ברשות הרבים רשאי לטלטל ברשות היחיד. אם כן, נקרא את המשנה עוד פעם מתחילתה, לא יעמוד אדם בשבת ברשות היחיד ויטול מפתח מרשות הרבים ויפתח בו דלת חנות שברשות הרבים, אף כשאין ממקום המפתח אל הדלת 400, וכן לא יעמוד ברשות הרבים ויטול מפתח מרשות היחיד ויפתח בו מנעול שברשות היחיד, גזירה שמא יעביר את המפתח אל הרשות שעומד בה ויקשל בעברה מרשות לרשות. אומרת המשנה, אלא אם כן עשה העומד ברשות הרבים ופותח ברשות היחיד, מחיצה גבוה 10 תפחים סביב מקום עמידתו, שבזה נעשה גם הוא עצמו עומד ברשות היחיד. אלו הם דברי רבי מאיר. ורשי כותב שרק על הסיפה חוזרת ההיצעה האמורה כאן, ורצונו לומר שבאופן שברישה בעומד ברשות היחיד ופותח ברשות הרבים, אין ההיצעה שתתיר לו את הפתיחה, שהרי בלב הכי עומד ברשות היחיד, ומה תועיל לו מחיצה שיקיף עצמו בה. אבל רבינו יונתן חולק ומבאר שההיצעה חוזרת גם על עומד ברשות היחיד ופותח ברשות הרבים, שיעשה מחיצה שתקיף את מקום המפתח ומקום המנעול, וימצא נוטל מפתח מרשות היחיד ופותח ברשות היחיד. ושורש מחלוקתם הוא במחלוקת הראשונים ורשי, האם מותר לעשות בשבת מחיצה המתרת, מחיצה שמחמתה נגרם מתר הלכתי כלשהו. רשי במסכת שבת בדף קוף חפאי עמוד ב' מתיר, ותוספות שם עושרים, וכיוון שאף מחיצה זו שעושה לצורך טלטול המפתח תתיר לטלטלו, הרי זו מחיצה המתרת. ומעטה לשיטת התוספות שבשבת אסור לעשות מחיצה כזו, כוונת משנתנו בעצתה, אלא אם כן עשה מחיצה שיעשן נמי בעוד יום, ובזה יכול לעשות את המחיצה, הן בעתיד לעמוד לעצמו ברשות הרבים, ומקים את המחיצה סביב מקום עמידתו, והן במעמידה סביב מקום המפתח והמנעול. וכך יסבור גם רבינו יונתן. אבל לרשי הסובר שמותר לעשות מחיצה זו גם בשבת עצמה, אין צורך לדחוק שכוונת משנתנו להעמדת מחיצה מערב שבת ולהעמיד מחיצה בשבת אי אפשר כשעומד ברשות היחיד ומעמידה ברשות הרבים, גם מפני שמטלטל ברשות הרבים ואינו עדיף על פני מטלטל מפתח ברשות הרבים, שעליו דנה המשנה, והן מפני שבמכניס ידו לרשות הרבים דרך חור או סדק, בלתי אפשרי להעמיד מחיצה ברשות הרבים. כך מסביר הגור אריה. אמרו לו חכמים שחלקו עליו מעשה בשוק של פתמים, קצבים שהיה בירושלים, שהיו עומדים בשבת ברשות הרבים ונועלים את מנעול החנויות, שהיה למעלה מ10, וממילא דינו או כרשות היחיד אם יש בו 4x4 תפחים, או כמקום פטור אם אין בו את השיעור הזה. ומניחים את המפתח בחלון שעל גבי הפתח שרשות היחיד היה. הרי שלא חששו שיורידו את המפתח לרשות הרבים. וכיוון שאין לו צריך את המפתח אלא בכדי לפתוח בו את החנות, אז לא גזרו. אבל בחפצים שזקוק להשתמש בהם, גם חכמים מודים בהם לרבי מאיר שאסור. כמבואר לאל בדף צדיתת עמוד א'. רבי יוסי אומר, לא בפתמים היה מעשה, אלא שוק של צמרים היה. מוכרי צמר. אבא, השוק הזה היה של מוכרי צמר. ויש תוספת חידוש בדברי רבי יוסי, אומר התפארת ישראל, שרק בשוק של צמרים התירו אף שאין כל כך צורך בשבת בחנויותיהם כמו בחנויות עופות. זו היה המשנה השנייה שלנו בדף קופה א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא אם נאמרה המחלוקת שבמשנה ברשויות דאורייתא דווקא או גם ברשויות דרבנן. מקשה הגמרא ורבנן, איך השיבו כך לרבי מאיר? אמר רבי מאיר שברשות הרבים שרשות דאורייתא היא, יש לגזור ומהדרו אין הוא. והשיבו לו חכמים שמצינו שהותר הדבר בירושלים שקרמליתי? ואיסורה מדרבנן? וכי תשובה היא זו? והרי רבי מאיר יכול לדחות את דבריהם בפשיטות, ולומר שגזרו רק במקום שאם יעביר את המפתח אל מקום עמידתו יעבור על איסור דאורייתא, ולא במקום שאף אם יעבירנו יעבור רק באיסור דרבנן. וממילא אין לאסור את הנעילה מחשש שמה יעבירנו, שגזירה לגזירה היא. ומביאה הגמרא מקור לכך שירושלים, שממנה הביאו חכמים ראיה, היא כרמלית. ואמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, ירושלים, אלמלא דלתותיה ננעלות בלילה, אילו לא היו דלתותיה ננעלות בלילה, אלא היו נותרות פתוחות, היו חייבים עליה מטלטלים בה משום איסור טלטול ברשות הרבים, כיוון שרבים בוקעים בה. היינו 60 ריבו, והייתה רשות הרבים שבה מפולשת משער לשער, ורוחבה 16 עמה. אבל עתה שננעלות בלילה, אפילו ביום דינה של ירושלים ככרמלית. כי למדנו במסכת שבת בדף עמוד א', שרשות הרבים נחשבת לרשות הרבים אם היא מפולשת ורבים בוקעים בה. והיינו שאין שערי הננעלים. שהרי במדבר שממנו לומדים את צורת מלאכות שבת, לא היו שערים הננעלים. ואילו היו מערבים את ירושלים, הייתה נעשית רשות היחיד גמורה, אלא שבפועל לא ערבוה ולכן נחשבות מבואותיה, כחצר של רבים שלא ערבוה, שדינה כעין כרמלית שאסור לטלטל מהם אל החצרות והבתים, ומן החצרות והבתים עליהם. ואין הכוונה שהיא כרמלית ממש, שכל מקום שהוקף לדירה נחשב לרשות היחיד, אלא שדומה לכרמלית, בפרט הזה שיש בה איסור טלטול מדרבנן מן המבואות לחצרות. למרות שמבואות עצמן מותר לטלטל יותר מ-400 כלים ששפטו בהם בכניסת השבת, שלגבי זה דינה כרשות היחיד גמורה. אם כן, מקשה הגמרא, איך חכמים השיבו לרבי מאיר שעשה רק על רשות דאורייתא, השיבו לו מירושלים שנחשבת לכרמלית. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפה, שני דינים היו לה לירושלים בשני זמנים שונים. כאן הממרה של רבי יוחנן עוסקת בדינה של ירושלים. קודם שנפרצו בפרצות, וכיוון שבלילה היו שערי הננעלים, הייתה נידונת ככרמלית. אבל כאן תשובתם של רבנן במשנתנו עוסקת בדינה של ירושלים לאחר שנפרצו בה בחומתה פרצות רחבות יותר מ-10 אמות. וכמבואר במשנה לעיל, פרצה מעל 10 אמות רוחב, היא לא פתח אלא פרצה. וכיוון שהפרצות לא היו ננעלות כלל, היה דינה כרשות הרבים. וכשם שאמר רבי מאיר דבריו ברשות הרבים, כך השיבו רבנן בראיה מרשות הרבים. מביאה הגמרא תירוץ נוסף, רבא אמר לעולם ירושלים כרמליתי כדברי רבי יוחנן. ורבי מאיר גזר בין ברשות הרבים ובין בכרמלית. שכאן ראו חזל צורך לגזור גזירה לגזירה. וכן סבר רבי אליאל בדף צדיתת עמוד א', בדעת חכמים לגבי שתייה. וסיפה, רעייתם של רבנן מירושלים, עטען באה להוכיח את דינם של שערי גינה הנועלים את הכרמלית. סתם גינה הרי היא כרמלית שרחבה יותר מבית צעתיים ולא הוקפה לדירה וממילא דינה ככרמלית. ומשנתנו חסרה ויש להוסיף בה על דברי רבי מאיר. וכוונת רבה לומר שהמשנה היא חסור ומחסרה, ואחי כאמר וכן היא התוספת על דברי רבי מאיר לאחר דבריו שבמשנתנו האמורים ברשויות דאורייתא. וכן לא יעמוד ברשות היחיד ויושיט ידו אל הגינה דרך חור או סדק ויטול משם מפתח ויפתח בו את שערי הגינה שמנו עולם נמצא בכרמלית. ואף לא יעמוד בכרמלית ויטול מפתח מרשות היחיד ויפתח בו דלת שמנו עולם נמצא ברשות היחיד, גזירה שמה יעביר את המפתח אל הרשות שעומד בה ויקשל בעברה מרשות לרשות מדרבנן. אלא אם כן עשה העומד בכרמלית ופותח ברשות היחיד מחיצה גבוהה 10 טפחים סביב מקום עמידתו, שבזה נמצא גם הוא ברשות היחיד. אלו הם דברי רבי מאיר. כפי שלמדנו לעיל במשנה ולרשי הכוונה רק לסיפה, כי ברישה אין אפשרות שיעשה מחיצה סביב המפתח. ולא רבנו יונתן אומר שהכוונה בין לרישה ובין לסיפה. אמרו לו חכמים מעשה בשוק של פתמים שהיה בירושלים שדינה ככרמלית, ואין הכוונה לכרמלית ממש אלא לחצר של רבים שאינה מעורבת, שלא עשו בה עירוב חצרות, שהיו נועלים בו בשבת את החנויות שמנעו עולם למעלה מ10, ולאחר מכן מניחים את המפתח בחלון שעל גבי הפתח שרשות היחיד היה. הרי שהתירו לעומד בכרמלית לטלטל חפץ ברשות היחיד, ולא חששו שיורידו בתוך כך לכרמלית. רבי יוסי אומר שוק של צמרים היה. כך מתבארת המשנה שלנו על פי תירוצו של רבא. מביאה הגמרא ברייתא בעניין זה ולומדת ממנה כמה דברים. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא. פתחי שערי גינה מבדילים בין הגינה שהיא קרמלית. כי אמרנו שסתם גינה הרי היא קרמלית, כי היא גדולה יותר מבית צעתיים ולא הוקפה לדירה ואסור לטלטל בה. אז פתחי שערי גינה מבדילים בין הגינה שהיא קרמלית לבין רשות הרבים, ודרך מנעוליהם להיות גבוהים 10 תפחים מקרקע רשות הרבים ורחבים 4x4, וממילא נחשבים לרשות היחיד, בזמן שיש להם בית שער, בית קטן, סביב הפתח מבפנים מכיוון הגינה, הרי זה פותח ונועל מבפנים בלבד, שכשעומד בתוך הבית שער ופותח או נועל את המנעול, נמצאים גם הוא וגם פעולתו ברשות היחיד, אבל לא יעמוד מבחוץ ויפתח או ינעל. ובזמן שיש להם בית שער מבחוץ, מכיוון רשות הרבים, הרי זה פותח ונועל רק מבחוץ, ששם הוא רשות היחיד, וכשיש להם בית שער מכאן ומכאן, הרי זה פותח ונועל בין מכאן ובין מכאן. אומר תוספות הראש, כל האמור בברייתא עד כאן אין בו כל חידוש, ונשנה אגב החידוש שבסיפא, שכשאין להם בית שער אסור לפותחן לרבי מאיר. אבל ממשיכה הברייתא ואומרת, אבל אם אין להם בית שער לא לכאן ולא לכאן, אלא שער הגינה לבדו מפריד בין הכרמלית לרשות הרבים, אסורים בפתיחה מכאן ומכאן. שאף כאשר המפתח מונח מעל המנעול של רשות היחיד, וממילא אין בטלטולו משם אל מקום נעיצתו במנעול כל העברת רשויות, מאחר והפותח עומד ברשות הרבים ובכרמלית, קיים חשש שבעת נטילת המפתח ממקומו שברשות היחיד יורידנו אצלו. מביאה הברייתא אופן נוסף, וכן חנויות הפתוחות לרשות הרבים ורוצה לפותחן בשבת, באופנים שמותר לפתוח את החנות כדי לעיל במשנה, בזמן שהמנעול למטה מעשרה, ודינו ככרמלית, הרי זה מביא מפתח מערב שבת ומניחו באיסקופה במפתן הדלת הגבוה 3 ורחב 4 תפחים ואף הוא כרמלית, ולמחר עומד על גבי האיסקופה ונוטל משם את המפתח ופותח ונועל בו כרצונו ומחזירו לאיסקופה שאינו מטלטלו כי אם בקרמלית. ובזמן שהמנעול למעלה מעשרה וממילא רשות היחיד הוא, אסור ליטול מפתח מן האיסקופה שהיא כרמלית ולפותחו בו, שהרי מטלטל מכרמלית לרשות היחיד, אלא מביא מפתח מערב שבת ומניחו במנעול על גבי המנעול של רשות היחיד. ולמחר עומד על גבי האיסקופה ונוטל את המפתח ופותח ונועל בו ומחזירו למקומו, ואין חוששים שיורידנו למקום עמידתו בקרמלית. אלו הם דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, אף בזמן שהמנעול למעלה מעשרה תפחים מביא מפתח מערב שבת ומניחו באיסקופה שהיא כרמלית, ולמחר נוטלו משם אל המנעול ופותח ונועל בו, ומחזירו למקומו שבכרמלית ומניחו בחלון שעל גבי הפתח שאינו רחב 4 תפחים ומקום פטור הוא, ונזכר שמקום פטור זה מקום שיש בו פחות מ4x4 וגובהו 3 עד לרקיע, אבל אם יש בחלון 4x4 תפחים והוא רשות היחיד, אסור ליטול מפתח מן הכרמלית ולהניחו אחר הנעילה בחלון, מפני שהוא כמוציא מרשות לרשות. ואינו ממש מוציא מרשות לרשות, שבין רשות זו לרשות השנייה הניח את המפתח במנעול, שלרבנן הוא מקום פטור, כמבואר להלן. מכל מקום אסור, משום שמעביר מרשות לרשות דרך מקום פטור, כדברי רב דימי להלן. מבררת הגמרא עכשיו במנח ליקור רבי מאיר וחכמים במנעול שלמעלה מ10 תפחים. מדייקת הגמרא את לשון הברייתא, מידקה אמר מכך שאמרה הברייתא וכן חנויות, והשוותה את החנויות לגינה שנאמרה ברישא, מכלל משמע מזה דבאיסקופת כרמלית עסקינן, שמדובר באופן שאיסקופת החנויות כרמלית, והיינו באיסקופה שגובעה מ3 ועד 10 תפחים ורוחבה 4x4 תפחים. מקשה הגמרא על פי זה, היי מנעול, מנעול החנויות הפתוחות לרשות הרבים המוזכר בברייתא, היחידה מי. במה מדובר? אידלית בי אם אין בו 4x4 תפחים, מקום פטור הוא. ומדוע אסר רבי מאיר לטלטל את המפתח מהאיסקופה אל המנעול כשהוא גבוה 10 תפחים, והרי מותר לטלטל מכל רשות שהיא אל מקום פטור? קם מפורש במסכת שבת בדף ח' עמוד ב' ולעיל בדף ע' ז' עמוד א', והיא אית בי 4, ואם יש בו 4x4 תפחים וכשהוא למעלה מעשרה דינו כרשות היחיד גמורה. בהלימה רבנן, וכי בזה ייתכן שיאמרו חכמים, אף בזמן שהמנעול למעלה מעשרה מביא מפתח מערב שבת ומניחו באיסקופה, ולמחר פותח ונועל בו ומחזירו לאיסקופה או לחלון שעל גבי הפתח, והכה מטלטל כרמלית לרשות היחיד, והרי מטלטלו את המפתח מן האיסקופה שהיא כרמלית, למנעול שהוא רשות היחיד ועובר על איסור דה רבנן. תרץ את הגמרא, אמר אביי, לעולם דה אין בו 4, בעומק המנעול עצמו אין 4 תפחים, ומכל מקום יש בו בעובי המקום שאחורי המנעול, והיא הדלת שהמנעול קבוע בה, יש בה כדי שיוכל לחוק בה ולהשלימו למנעול ל4 תפחים בצירוף שניהם יחדיו. ובהפליגי, בזה נחלקו חכמים ורבי מאיר. ורבי מאיר סבר חוקקין להשלים, שיש דבר שאין בו שיעור ויש לידו מקום שאפשר לחקוק בו להשלימו לשיעור הנדרש, אנחנו רואים אותו כאילו הוא כבר נחקק, ויש בו את השיעור. ואין הדברים אמורים אלא כשיש שטח פתוח כן קטן, בפועל הוא היה פתוח והוא זקוק להשלמה, אבל כשכולו סתום אין חוקקים לעשותו רשות. וכיוון שבצירוף עובי הדלת יש במנעול 4 תפחים, דינו כרשות היחיד ואסור לטלטל את המפתח מכרמלית אליו. זוהי שיטת רבי מאיר, וכרבנן סברי, חכמים סוברים אין חוקקים להשלים, ויש לחשב רק את רוחב המקום הפתוח בפועל לבדו, ותו לא. ומאחר ובעומק המנעול עצמו אין ארבעה תפחים, נחשב כמקום פטור ומותר לטלטל מכרמלית אליו. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, אין חוקקין, והוא הדין שיכולים היו לומר שיניח את המפתח ברשות הרבים, שגם מרשות הרבים מותר לטלטל למקום פטור. הטעם שלא אמרו כן, משום שרשות הרבים אינו מקום שמור להנחת המפתח. מפרשת הגמרא את החידושים הנלמדים מן הברייתא הזו, וכל עצמה של הברייתא הזו נשנתה לצורך השמעת החידושים הללו שמיד נלמד. כך אומר הריטב"א. אמר רב ביבאי בר אביי שמע מינה מהמתנית התלת, מברייתא הזו יש לנו ללמוד שלושה דברים. הראשון, שמע מינה מדברי רבי מאיר יש ללמוד, שחוקקין להשלים, שמטעם זה עשה רבי מאיר לטלטל את המפתח מהאיסקופה אל המנעול הגבוה עשרה תפחים, כפי שלמדנו לאל הרגע. השני הוא שמע מינה, ועוד יש ללמוד במה שהתיר רבי מאיר, לעומד על גבי איסקופת כרמלית ליטול את המפתח מעל גבי המנעול, שהוא רשות היחיד ולפתוח בו, ולא חשש שיביאנו אליו. עד הרבה חזר בו רבי מאיר מסברתו הראשונה שגזר גם בשערי גינה שכרמליתם, ולדעתו לאחר החזרה, אין לאסור אלא ברשויות דאורייתא, שלא יעמוד אדם ברשות היחיד ויטלטל ברשות הרבים או להפך. ושם מתמינה מדרבנן, דין שלישי יש ללמוד מן הברייתא, מכך שאסרו רבנן להעביר את המפתח לאחר הנעילה מהמנעול שהוא מקום פטור לחלון, שיש בו שטח של ארבעה תפחים והוא רשות היחיד, משום שהגיע אל המנעול מאיסקופת כרמלית, איתה לרב דימי. זה נכון לדינו של רב דימי, דחיית הרב דימי כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן, מקום שאין בו ארבעה לארבעה תפחים ודינו כמקום פטור, מותר הן לבני רשות הרבים שמצידו האחד, והן לבני רשות היחיד שמצידו השני לכתף עליו, להניח עליו מסועותיהם בכדי לחזור ולהגביעם באופן נוח יותר, שמותר להעביר מכל הרשויות אילה וממנו אל כולן. ובלבד שלא יחליפו, שלא יעבירו מהמקום פטור אל רשות היחיד, חפץ שהגיע לשם, מרשות הרבים או להפך, שגזרו בזה רבנן, בכדי שלא יאמרו חפץ זה עבר בשבת מרשות לרשות, ויבואו להתיר גם בעברה גמורה בלא הנחה במקום פטור באמצע. ולמדנו בדברי חכמים שגם בחפץ שהגיע מכרמלית אל מקום פטור, גזרו שלא להעבירו משם לרשות היחיד, ולא רק בחפץ שהגיע מרשות הרבים. אומרים התוספות לאל בדף פז עמוד בדיבור המתחיל לאחה, שרב דימי אמר את דבריו רק ברשויות דאורייתא כמבואר בגמרא לאל בדף פז עמוד א', בכוונת הגמרא כאן לומר שמברייתא זו מוכח כדברי רב דימי ואף יותר מדבריו, שגם ברשויות דרבנן אסור להחליף במקום פטור. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף קא עמוד ב'. המשנה דלהלן וזו שלאחריה עוסקות בנעיצת יתד בחור שבאיסקופה בשבת לצורך נעילת הדלת, ודנות המשניות הם מתי אסור משום בונה והם מתי משום שנראה כבונה, ובאילו אופנים מותר. נעיצת נגר באיסקופה היא פעולת בניין ממש שמוסיף יתד על הבניין, אלא שכשניכר שהנגר משמש לנעילה ולא יישאר שם באופן קבוע, אינו נחשב כבונה. שכיוון שכן היא דרך הנעילה, בנעיצה ושליפה מדי יום ביומו, אינו נחשב כמוסיף על הבניין. ויש אופנים שאינו בונה, אבל למרית עין נראה כבונה. ונחלקו התנאים, מהם התנאים הנדרשים בכדי לבטל את האיסור בונה ואת הנראה כבונה? וכותב המאירי לאל בדף צדי ה' עמוד א', שבהמשך למשנה לאל הדנה באופני נעילת דלת שברשות אחת לעומד ברשות האחרת, דנות המשניות כאן בדיני נעילה ופתיחה סתם, אף שאינם נוגעים לאיסור טלטול. אומרת המשנה בדף קופה א' עמוד ב', נגר יתד הנתקע בחור שבמפתן למניעת פתיחת הדלת, והערוך כתב שכשיש שתי דלתות זו לעומת זו, קובעים טבעת בכל דלת והנגר נכנס בשתי הטבעות. ואילו הרמב״ם בפירוש המשניות מפרש שהנגר היא קורה, היא עשויה שתי וערב ותוקעים אותה בכותלי הבית, ועוברת לכל רוחב הדלת ממזוזה למזוזה, ועל ידי זה אין הדלת יכולה להיפתח פנימה כדרכה. אז נגר שיש בראשו גלוסטרה, שראשו עבה וראוי לשחוק בו פלפלין, והוא כעין מכתשת ותורת כלי עליו, והרמב״ם מפרש שיש בראש הנגר כמין רימון או טבעת וכיוצא בהם אמורים שאין זו קורה רגילה שאסורה בטלטול, אלא כלי מיוחד שניתן לנעול בו דלתות, אז נמצא שלרשי צריך להיות ראוי לשימוש נוסף מלבד נעילת הדלת, ולרמב״ם לא. נגר שיש בראשו גלוסטרה, רבי אליעזר אוסר לתוכבו בחור שבמפתן כדי לנעול בו בשבת, שאף לאחר ההיכר של הגלוסטרה עדיין נראה כבונה, כיוון שאינו קשור ותלוי בדלת כשאר נגרים המשמשים לנעילה. רבי יוסי מתיר שמכך שכלי הוא וניכר לכל שאינו קובעו שם לצמיתות, די להוכיח שאין זה בניין. ואף שכלי שמלאכתו לאיסור הוא שעומד לדוח בו, מותר לטלטלו לצורך גופו לנעול בו את הדלת, אומר התוספות יום טוב וכן התפארת ישראל. אמר רבי אליעזר, הוכיח כדבריי שיש לאסור מעשה בבית הכנסת שבטבריה, שהיו נוהגים בו בנעילה בו, בנגר שיש בראשו גלוסטרה, אתר מחוסר ידיעת ההלכה, שבא רבן גמליאל והסקנים לאותו בית הכנסת וראו זאת ואסרו להן. רבי יוסי אומר לו, כך היה מעשה לה להפך, איסור נהגו בו בטעות, ובא רבן גמליאל והסקנים, והתירו להם. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל, רבי יוסי, הרי מבואר בכמה מקומות שאותם שנהגו איסור בדברים המותרים אסור להתירם בפניהם, תרצים התוספות שהאיסור להתירם בפניהם הוא רק כשיודעים שמן הדין מותר ומחמירים על עצמם. אבל כשטועים וסוברים שמן הדין אסור, מותר להתיר בפניהם. ובמסכת יבמות בדף צדיבה ועמוד ב' מבואר, שלא על פרטי מעשה שהרה בעבר בבית הכנסת שבטבריה, חולקים רב לזר ורב יוסי, אלא הם עצמם עמדו בבית הכנסת זה ונחלקו בדין נגר שיש בו גלוסטרה. והובא מחלוקת זו שם לגבי הקפדתו של רב יוחנן על רב לזר בן פדת תלמידו, שאמר שמועה מדבריו ולא הזכירה בשמו, וניסו רבי ימי ורבי יסי להניחו מהקפדתו, ואמרו לו לא כך היה המעשה בבית הכנסת של טבריה, בנגר שיש בראשו גלוסטרה שנחלקו בו רב לזר ורב יוסי, עד שקראו ספר תורה בחמתן. מקשה הגמרא, קראו סל כדאי תך? משיבה הגמרא אל האימא תאמר שנקרא ספר תורה בחמתן. וכותב הארוך, זה היה מושכו אצלו וזה היה מושכו אצלו עד שנקרא. ומסיימת שם הגמרא ואומרת, והיה שם רב יוסי בן קיסמה שאמר, תמה אני, אם לא יהיה בית הכנסת זו עבודת כוכבים, וכך הווה, כך היה. כתב המהרש"א שתם שהוחלט אצל רב יוסי בן קיסמה שעתיד בית הכנסת זה להיות בית עבודת כוכבים, משום שהכעס מסלק את השכינה ולא היה להם לכעוס, משום שעל תלמידי חכמים להיות נוחים זה לזה בהלכה, ולנהוג בחיבה ורעות. והגמרא שם ממשיכה לפרט איך בסוף נתפייסה דעתו של רב יוחנן. זו היה המשנה שלנו בדף קופה א' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, שורה האחרונה בדף קופה א'. מבארת הגמרא באיזה אופן החלקו רב לזר ורב יוסי. אומרת הגמרא, בניטל באיגודו, בנגר הקשור ותלוי בחבל חזק שאפשר לטלטלו על ידו ולא ייפסק החבל, כולי אלמא לא פליגי. בין רב יוסי ובין רב אליעזר אינם חולקים שמותר לנעול בו, שכיוון שקשור ותלוי, יפה, מוכח ששייך אל הדלת ועומד לנעילה, וממילא אין תחיבתו. בחור שבמפתן נראית כפעולת בנייה. כי פליגי, באיזה אופן החלקו? בשאינו ניטל באיגודו, בנגר הקשור בחבל דק שאם יבוא לטלטלו בו, ייפסק. דמר סבר, רב יוסי סובר, כיוון דיש בראשו גלוסטרה, תורת כלי עליו וניכר שאינו קובעו שם לעולם, ודי בהיכר זה להתיר את הנעילה בו. ומר סבר, רב לזר סבר, כיוון שאינו ניטל באיגודו, הרי הוא כנגר שאינו קשור ולא יתירו לנעול בו, אף שתורת כלי עליו מחמת הגלוסטרה שבראשו. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראי, הגענו למשנה בדף קוף בית עמוד א'. המשנה הזו ממשיכה לדון בדיני נעילה בנגר על אופניו השונים כבמשנה הקודמת, ומחלקת בין המקדש לשאר מקומות, משום שאמרו, אין שבות במקדש. איסורים דרבנן מכונים שבות, ובמקדש לא הוסיפו רבנן בדרך כלל איסורים יותר על האסור מדאורייתא. גם מבואר במסכת פסחים בדף סמכי עמוד א' ובמסכת ביצה בדף י' עמוד ב', ובמקומות רבים נוספים. כתב המאירי, אין שבות במקדש ברוב מינין שבשבות. וכותב הכסף משנה בהלכות בית הבחירה, פרק ח' הלכה י' ב' ברמב״ם, בטעם הכלל הזה, שכהנים זריזים הם ואינם זקוקים לסייגים מרובים. וכתב המאיר אליאל בדף צדי ה' עמוד א' בפתח הפרק, שבעקבות החילוק במשנה זו בין המקדש למדינה, נמשכות המשניות הבאות מכאן ועד סוף המסכת לדון בכלל של אין שבות במקדש ובדינים העולים ממנו. כותב המהרש"א, בטעם הדבר שנקבע הכלל הזה ודיניו בסוף מסכת עירובין, כי כל מסכת עירובין מיוסדת על תקנת דרבנן, תקנתו של שלמה המלך שתיקן עירובין כמבואר לאל בדף חפה לפעמוד ב', והוא שאמר בספר משלי פרק חפי פסוק ב', וכבוד מלכים חקור דבר, ללמד שבתקנותיו של המלך שלמה ושאר חכמים, יש לחקור ולהקל במקום הצורך, ולפיכך ראו חז"ל לקבוע בסוף המסכת הזו, את החילוק בין דינים דאורייתא שבהם אין היכולת ביד חכמים להקל כלל, לבין דינים דרבנן שבהם ניתנה הרשות לחכמי המשנה להקל במקומות מסוימים לצורך מצווה. אומרת המשנה בדף קוף בית עמוד א', נגר הנגרר יתת שנועצים בחור שבמפתן למניעת פתיחת הדלת. המשנה הזו עוסקת בנגר שאין בראשו גלוסטרה, בשונה מהמשנה הקודמת, ולפיכך אין צד להתיר את הנעילה בו מדין כלי. אז נגר הנגרר וקשור אל הדלת בחבל ארוך כל כך, שמניחו להיגרר על הארץ, ומתוך כך אינו נראה כקשור, שאין הנעילה בו נחשבת לבונה מדאורייתא, כיוון שסוף סוף קשור, אבל מכל מקום נראה כבונה, וראו חכמים לגזור עליה ולאוסרה. לפיכך נועלים בו דלתות במקדש, ששם לא גזרו חכמים על השבות על איסורי דרבנן, אבל לא במדינה, בשאר מקומות שמחוץ למקדש, זה אסור. ונגר המונח אינו קשור כלל אלא מונח בקרן זווית, וכשרוצה לנעול נוטלו ונועצו בחור, כאן וכאן אסור, בין במדינה ובין במקדש אסור לנעול בו. כי מלאכת בונה דאורייתא הוא. ונקטה המשנה בלשונה אסור ולא חייב, אגב הרישה שהתירה במקדש בנגרר. ואצל לשון היתר שייך לשון איסור בלבד ולא לשון חיוב. אבל תוספות במסכת שבת בדף קופחפה ועמוד א', דיבור המתחיל והמונח, כותבים שלא ייתכן שיהיה איסור דאורייתא של בונה בדבר המשמש כל שעה לפתיחה ונעילה, ואינו מבטלו שם אף שאין בו עקר, ולכן כתבו שהאיסור הוא מטעם טלטול מוקצה, ועל שבות זו סוברים חכמים שכן גזרו גם במקדש. ולמה? מסביר הריטב"א שבפעולה שאין בצורך גדול גזרו על השבות גם במקדש, וכן כל דבר שנראה כמלאכה מן התורה או שהוא קרוב לבוא לידי איסור תורה גזרו במקדש. ונחלקו חכמים ורבי יהודה אם על שבות זו גזרו במקדש או לא. ממשיכה המשנה ואומרת, רבי יהודה אומר לא כן הוא, בנעיצת נגר שאינו קשור כלל, דהיינו נגר המונח כשנועצים אותו בחור אין איסור דאורייתא אלא איסור דרבנן בלבד, ובקשור ונגרר, דהיינו נגר הנגרר, אין גם איסור דרבנן, ולפיכך נגר המונח מותר לנעול בו במקדש שכל איסורו במדינה הוא משום שבות ואין שבות במקדש, ובנגר הנגרר מותר לנעול אף במדינה. שואלים הראשונים, סתירה בין המשניות, כאן חולק רבי יהודה על חכמים ומתיר לנעול בנגר הנגרר גם במדינה, ואילו במשנה לאל בדף קופה א' עמוד א', האוסרת לנעול בדלת קשורה ותלויה כשאינה גבוהה מן הארץ, לא חלק. מיישבים התוספות בדף קופה א' עמוד ב', בדיבור המתחיל כפליגי, שדלת שבמוקצה, גם שקשורה ותלויה, אינה ניטלת באיגודה, שאילו היו מנסים להעבירה ממקום למקום בחבל שקשורה בו, היה ניתק. ולפיכך גרועה היא מנגר הנגרר, ומכל מקום בגבוהה מן הארץ, דהיינו שכשבמקומה מקביעים אותה באמצעות החבל ואינו ניתק, ואכן יגביעוה, מותר לנעול בה. זו היה המשנה שלנו בדף קוף ב' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. והיא הגמרא ברייתא מפרשת באיזה נגר נחלקו חכמים ורב יהודה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, איזו נגר הנגרר שנועלים בו במקדש אבל לא במדינה. כל שקשור אל הדלת וראשו אחד העליון תלוי באוויר וראשו אחד התחתון מגיע לארץ. שאף שראשו אחד תלוי באוויר נראית נעיצתו בחור שבאיסקופה כבונה, כיוון שראשו השני מונח על הארץ ולפיכך אסור במדינה מדי רבנן ובמקדש מותר. אבל בתלוי לגמרי באוויר אין הנועל בו נראה כבונה ומותר גם במדינה. לדעת חכמים שווים דיני נגר קשור שראשו אחד תלוי והשני נגרר לנגר קשור ששני ראשיו נגררים על הארץ, שבזה ובזה נועלים במקדש אבל לא במדינה. כך עולה ממה שכתב רשי במשנה, שרק במונח שאינו קשור כלל אוסרים חכמים גם במקדש, אבל בשני ראשיו נגררים לארץ אוסרים רק במדינה. הטעם שנקטה הברייתא בדעתם אופן זה של ראשו אחד תלוי והשני נגרר, ללמדנו שגם בזה אוסרים הם במדינה. ככה תוספות במסכת שבת בדף קכ"ו עמוד א', דיבור המתחיל שקשור. ורבי יהודה חלק, ולדעתו גם בנגרר לגמרי על הארץ מותר במדינה כיוון שקשור, ובמונח שאינו קשור כלל מותר במקדש ואסור במדינה. רבי יהודה אומר, זה נגר הקשור אל הדלת ונגרר, ואף כשאינו תלוי באוויר כלל אלא שני ראשיו נגררים בארץ מתיר רבי יהודה במדינה. אז אם כן רבי יהודה אומר, נגר הקשור אל הדלת ונגרר אף במדינה מותר לנעול בו, שאינו אסור אפילו מדי רבנן. אלא איזה הוא נגר שאיסורו מדי רבנן ונועלים בו ממקדש משום שאין שם שבות, אבל לא במדינה? כל שאינו לא קשור כלל ולא תלוי, ובעת פתיחת הדלת שומתו מסלקו ממקום הנעילה שבאיסקופה ומניחו בקרן זווית. שלדעת רבי יהודה אין בנעילה בכל נגר שהוא, משום מלאכת בונה דאורייתא כיוון שמתוקן לכך מאתמול. ובהמשך התברר שבנגר הקשור אל המזוזה ואינו ניטל באיגודו, מודה רבי יהודה שאין נועלים במדינה. והטעם שנקט מונח שאינו קשור כלל כדי להשמיענו שגם בזה מותר במקדש, כך מסביר הגאון יעקב. מביאה הגמרא פסק הלכה במחלוקת התנאים הזו, אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, הלכה כרב יהודה בנגר הנגרר, שכל שקשור אל הדלת נועלים בו גם במדינה אף שנגרר. ודקדק שמואל אומר שהלכה כמותו בנגר הנגרר דווקא, שבחלק השני של דבריו שבמקדש מותרת הנעילה גם בנגר המונח שאינו קשור כלל, אין הלכה כמותו. אלא יש בזה איסור תורה משום שנחשב בונה ממש ואסור גם במקדש, משום שלא הותרה מלאכה דאורייתא בשבת במקדש מלבד הקרבת תמידין ומוספין וקורבנות ציבור הדוחים את השבת מגזירת הכתוב. אמר רבא והוא שהנגר קשור בדלת עצמה אבל בקשור אל המזוזה או אל הבריח לא התיר רבי יהודה שאינו הכר מספיק. ואין כוונת רבא רק בנוגע לפסיקת ההלכה ולומר שאף שרבי יהודה עצמו התיר גם בקשור אל הבריח לעניין זה אין הלכה כמותו, אלא רצונו של רבא לומר שאף רב יהודה עצמו לא התיר באופן הזה. מקשה הגמרא, איני, האם כך הוא כדברי רבא? והרבי טבלה איקלה למחוזה, רבי טבלה הזדמן לעיר מחוזה, וחזה להודה וטלי באיברה דדשה. ראה נגר שהיה קשור ותלוי בבריח של הדלת, והיו נועלים בו בשבת, ולא אמר להו ולא מידי, ולא אמר להם כלום. ולדברי רבא, שגם לרב יהודה אסור לנעול בו, היה עליו למחות בהם. תרץ את הגמרא, הוא ניטל באיגודו אהבה. אותו נגר היה קשור בחבל חזק שניתן היה לטלטלו בו ולא היה נקרע. וקשירה כזו מטרת גם בקשור אל הבריח. בדברי רבא שלא התיר רב יהודה אלה בקשור בדלת, נאמרו על נגר הקשור בחבל רפה, שאם ירצה לטלטלו בו, יקרה. למסקנה, שווים נגר הקשור בדלת ושאינו ניטל באיגודו, ונגר הקשור באיברה דדשה וניטל באיגודו, שבשניהם עושרים רבנן במדינה, ורב יהודה מתיר. מביאה הגמרא אופן איסור נוסף. רב אבי איקלה לנערדה, הזדמן לנערדה, חזי אלה הוא גברה דעה וקקטיר בגמי. ראה אדם אחד שקשר את הנגר אל הדלת בגמי. אמר, דין לא ניטרוק, בנגר זה אסור לנעול אף שקשור, שכיוון שקשור בגמי חלש, אין קשירתו כלום. ודינו כדין נגר המונח שאין נועלים בו במדינה לדברי הכל. ולכן הוא ראה שאין נועלים בו אף שהיה קשור אל הדלת, שדינו כאינו קשור כלל ולא כקשור ואינו ניטל באיגודו שבזה איתי רבה. ומחלוקתם של רב לזר ורב יוסי במשנה לאל בדף קופה א' עמוד ב' אינה תלויה במחלוקת שבמשנתנו שיכולים לסבור כרבנן או כרב יהודה. מה שכתבה שם הגמרא על נגר בעל גלוסטרה בניטל איגודו כולי אלמה לא פליגי שמותר לנעול בו, כי פליגי בשאינו ניטל באיגודו, אם סוברים כרבנן שבמשנתנו אפשר להעמיד את דברי הגמרא גם בקשור אל הדלת, שבאינו ניטל באיגודו ואין לו גלוסטרה, אין נועלים בו במדינה. וחולקים רב לזר ורב יוסי האם גלוסטרה מתירה לנעול בו. ואם סוברים כי רבי יהודה שממשנתנו, הדברים אמורים בקשור אל הבריח דווקא, שבעינו ניטל באיגודו אסור לנעול בו, ובזה נחליקו רב לזר ורב יוסי, האם הגלוסטרה מתירה זאת. כך תוספות לאל בדף קופה א' עמוד ב' בדיבור המתחיל כפליגי. עד כאן עסקה הסוגיה בנגר הננעץ רק באיסקופה ואינו מגיע לארץ. עכשיו עוברת הגמרא לדון בנגר הננעץ בקרקע עצמה. באי רבי זיירה, הסתפק רבי זיירה, נקמז מהו. מה הדין באיסקופה שהחור המיועד לנגר נפחת ונעשה מפולש מצד לצד? וכשנועץ בה את הנגר עובר על פני כל עובייה וננעץ בקרקע. האם חמור יותר מנגר הננעץ באיסקופה לבדה או לא? ומדובר כאן בנגר שבאיסקופה לבדה היה מותר לנועצו, כגון שהיה לו גלוסטר על הדעת רבי יוסי שהלכה כמותו, או שהיה קשור. כך המשנה ברורה בסימן שיניות ג' סעיף קטן כף. אמר רבי יוסף, מה הייתי בא אליי, מדוע הסתפק רבי זיירה? לא שמיע להד את תניה וכי לא שמע את האמור בברייתא המופיעה בתוספתא? נשמת הנגר מן החבל שהיה קשור בו על ידי שנקרא החבל, אסור לנעול בו. אבל אם נקמז, מותר לנעול בו. ורבי יהודה אמר, נקמז אף על פי שאינו נשמת אלא קשור הוא בחבל, אסור לנעול בו. ואמר רבי יהודה, אמר שמואל, אמר רבי יהודה בשמו של שמואל, הלכה כרבי יהודה בנקמז שאסור לנעול בו. ונפשטה איפה הספק, ונפשט הספק של רבי זיירה. וררת הגמרא וטעם המאי, מהו טעם האיסור לנעול בנקמז? משיבה הגמרא אמר רבי, משום דמך זי כבונה, מפני שהנועץ את הנגר בקרקע ממש נראה כבונה, יותר מן הנועצו בחור שבאיסקופה לבדה, ולפיכך אסור מדי רבנן. דנה הגמרא מדין נגר שהתקינו לו בית יד, באי מיני רב נחומי בר זכריה מהבאי, שאל רב נחומי בר זכריה את הבאי, עשה לו לנגר שאינו קשור כלל בית יד באמצעיתו לתלו בה, ונעשה כלי גמור, מהו, מה דינו, האם מותר לנעול בו אף שאינו קשור או לא? פושטת הגמרא אמר לאביי, בוכנקה אמרת, האם כוונתך לעילי המשמש לקטישת חיטים ותבלינים? מות שבקצהו האחד בית יד וקצהו השני עווה ומשמש לקטישה? הרי פשוט שמותר לנעול בו. וכן התמר כך גם נאמר בבית המדרש, אמר רב נחומי ברדה, עשה לו לנגר שאינו קשור בית יד? מותר לנעול בו. ויהיה הגמרא פסקי ההלכה אודות חשש מוקצה בנעילת דלתות בכלים גדולים. ההוא שריטה קורא כבידה, דאבה בי רבי פרט שהיה בביתו של רבי פרט, דאב ומדלולה בעשרה ושדו להדשה, שהיו מורגלים להגביה לידי עשרה אנשים ולהשליחה למפתן מאחורי הדלת לנועלה. ולא אמר לו ולא מידה, ולא אמר להם רבי פדת כלום, כלומר לא מחה באדם שימנעו מכך בשבת. אמר רבי פדת, הטעם שלא אמרתי להם כלום, מפני שמותר לנעול בקורה זו שתורת כלי עליה, שראויה לישיבה וממילא אינה מוקצה. ורשי הולך בזה לשיטתו, שייחוד לצורך הנעילה עצמה אינו נותן שם כלי, ולכן צריך שיהיו ראויים לישיבה. ורבינו תם, במסכת שבת בדקוף חבב עמוד ב', חולק על רשי, ולדעתו די במיוחד לנעילה להוציאו מתורת מוקצה. אופן נוסף, הוא עשיתה מחתשת דאבת בי מר שמואל, שהייתה בביתו של שמואל, דאבה מחזקת אדריבה, שהייתה מחזקת לתך, 15 סעין חיטים שהם חצי קור, הלתך 15 סעין, הסעה 6 קבין והקו 4 לוגין והלוג 6 ביצים, הרי שבלתך 2160 ביצים. ולפי העולה מדברי הרשב"ם במסכת פסחים בדף-קופתי תמוד ב' שבטפח על טפח, ברום טפח, בגובה טפח, נכנסים יותר מ-8 ביצים, יוצא שגובה בית הקיבול של המכתשת היה כאמה, והכותר כאמה ושמינית, מלבד הגובה של הבסיס שלה ועובי דפנותיה. אז היא עשית אותה מכתשת שהייתה בביתו של שמואל, שהחזיקה 15 סעין חיטים. שר אמר שמואל למשדי הדשא, התיר שמואל להשליחה למפתן לצורך נעילת הדלת. אמר תורת כלי עליה והיא אינה מוקצה. מביאה הגמרא כמה ממרות בדיני פריסת אוהל הרי בשבת. עשיית אוהל קבע בשבת תולדת בוני היא, וגזרו חכמים שלא לעשות אוהל הרי, גזירה שמה יעשה אוהל קבע. ועל מוסיף על אוהל הרי לא גזרו. שלח לי רמי בר יחזקאל לרב עמרם, נימלן מר, יאמר לנו אדוננו, מהלן מי למעליית המותן שמועות מעולות, דאמרת לן שאמרת לנו משמי דרב אסי בעניין עשיית כיפי דארבע, או עלים של ספינות בשבת, שהיה דרכם לנעוץ מוטות רבים בדופני הספינה במרחק יחצי המה זה מזה על פני כל אורכה, ולחוף אותם כקשת, ראשם האחד קבוע בדופן זה של הספינה, וראשם השני בדופן שכנגדו, ובעת הצורך היו פורסים עליהם מחצלאות ובדים להצל מפני החמה, ולהגן מפני הצינה והגשמים. שלח לי, הישיב לו רב אמרם, אחי אמר רב אסי, כך אמר רב אסי, אני כיפה דארבע, אותם אוהלים של ספינות העשויים ממוטות כפופים כקשת, בזמן שיש בהם ברוחב אותם מוטות טפח, אינמי, או אפילו אם אין בהם טפח, ומכל מקום. אין בין זה לזה, בין מוט אחד לחברו שלושה טפחים, הרי הם לבוד. אוויר שבין קורה לחברתה פחות משלושה טפחים נחשב מהלכה למשה מסיני, כאילו אינו, ויש חיבור בין הקורות. רצף. ונחשבים כמחוברים זה לזה, וממילא נחשב גם אופן זה, כאילו יש טפח עומד מבעוד יום. למחר בשבת מביא מחצלת ופורס עליהם, ואין בזה איסור עשיית אוהל. וגם אם היה לבוד רק במקום אחד ובשאר הקורות היה מרחק בין קורה לקורה יותר משלושה טפחים, נחשב מקום הלבוד כאוהל העשוי מבעוד יום ומותר להוסיף עליו בשבת ולפרוס יריות על כל הספינה. כך המשנה ברורה בסימן שינטט וף סעיף קטן י' ג'. אבל החזוני שמבאר את סוגייתנו באופן אחר, ששתי הלכות שנו כאן. האחת, שכל שיש מבעוד יום אוהל קיים טפח מותר להוסיף עליו. והלכה שנייה, שכשיש לבוד מותר לסכך על האוויר שבינתיים ואין בזה משום אוהל. אבל לנקוט שאוויר הלבוד נחשב כמסוחכך, ולשחך על סמך זה את שער השטח, אין היתר. מפרש רב אסי את דבריו, מה הייתה מה הטעם שאין בזה איסור, מפני שמוסיף על אוהל הרי הוא, ולא עושה אותו מלכתחילה, שכל שיש טפח עומד מבעוד יום, הרי זה אוהל קיים, ושיעור אוהל אינו טפח, הן לגבי שבת בסוגייתנו, הן לגבי סוכה, שבסוכה עשויה כצריף שירחיקה מן הכותל טפח, והן לגבי תומת אוהל. והמוסיף עליו אינו נחשב כעושה אוהל חדש, אלא רק כמוסיף על האוהל, ומכיוון שהתוספת הרעית, שפיר דמי מותר לעשות זאת. והנודע ביהודה והפרי מגדים נקטו שרק הוספה על אוהל הרי מותרת, אבל הוספה על אוהל קבוע אסורה, אף כשהתוספת הרעית. כותב הנודע ביהודה בטעם הדבר שהתירה כאן הגמרא לפרוס תוספת על הכיפה דארבע, אף שהמוטות עצמם קבועים, שכיוון שדפנות הספינה קבועות ועומדות, ובפריסת העיריות אינו עושה שום מחיצה אל הגג בלבד, לכן מותר כשהתוספת הרעית. אבל אם אין באף אחד מן המוטות טפח וביניהם יש יותר משלושה טפחים, אסור לפרוס עליהם מחצלת בשבת משום עשיית אוהל. וגם אם יפרוס רק על האמצע של הספינה, בלא להגיע עם הסיכוך אל דפנותיה, זהו אוהל ואסור. ואף שבדרך כלל אין דין אוהל בגג בלבד בלא מחיצות, אבל כאן שמטרת עשיית האוהל ידועה להגן מפני החמה והגשמים, אסור לעשותו גם בלא מחיצות. כך המשנה ברורה בסימן שינטטו, סעיף קטן טטו. הביאה הגמרא דין זה גם משמו של רב. אנו דיכרי, אותם אילים דאבו לי לרבונה, שהיו לו לרבונה דבימה מבאו תולה, שביום הוצרכו לצל ולכיסוי מפני השרב, ובלילה יבאו אווירה, ובלילה היו זקוקים לנשיבת האוויר, ובימות החול היו מסככים עליהם ביום, ובלילה מסירים את הסיכוך. אתה לקמי דרב, בא רבונה לפני רב לשואלו, כיצד ינהג בשבת? אמר להישיב לו רב, זיל כרוך בודאיה, לך אל הדיר מבעוד יום כשהמחצלת פרוסה, וכשאתה בא לסלקה לפנות ערב, אל תגלול את כולה, אלא שי ארבע, עותר בטפח אחד פרוס בקצה, שבכך עדיין שם אוהל עליה, ואין רוחב עוביו של החלק הגלול בכלל הטפח הנותר. ולמחר פשטה, בשבת תפרוס את המחצלת לכל אורכה ומוסיף על אוהל הרי הוא. זה נחשב שאתה מוסיף על אוהל הרי ולא עושה אוהל חדש, כיוון שמבעוד יום היה כבר אוהל טפח ושפיר דמי. ומותר לעשות זאת. מביאה הגמרא אופנים נוספים של פריסת יריות שאין בהם איסור אוהל. אמר רב משום רבי חייא, וילון הנפרס למסך כנגד הפתח מותר לנטוטו, לתלוטו בלולאותיו על אבבים ולפורסו, ומותר גם לפורקו בשבת שאין איסור דרבנן בעשיית אוהל הרי, אלא כשפורס מלמעלה כאין גג ולא בפורס לדופן מן הצד. ושיטת התוספות במסכת שבת דף קופחפי עמוד ב' דיבור המתחיל הכל, שבמחיצה המטרת כגון שעל ידה מתקשרת הסוכה או שעל ידה מותר לטלטל וכיוצא בזה, יש איסור עשיית אוהל גם אם נוטה אותה מן הצד ולא רק בגג, ולכן אסור לעשותה בשבת אפילו כשהיא ארעית. ורק כאשר אינה מטרת איסור הלכתי, מותר לפורסה בשבת באופן ארעי. וואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ה-101 במסכת עירובין, דף ק' במסכת עירובין, עם הצגת 6 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיה הגדולה לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה אופן מותר לנעול בשבת במחצלאות קנים? שאלה שנייה, מהי דלת אלמנה? שאלה שלישית, כיצד מותר לערוך מדורה ביום טוב? שאלה רביעית, האם מותר ביום טוב להניח ביצה, ליצים או כלי ברזל שתחתיה? שיטותיהם של רשי והתוספות. והשאלה החמישית, מה הפירוש? טובם כחדק? והשאלה האחרונה, מה התכוונו חכמים להוכיח לרבי מאיר משוק של קצבים בירושלים שהיו נועלים חנויותיהם בעומדם ברשות הרבים, והם מניחים את המפתח בחלון שהוא רשות היחיד. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף ה-101 במסכת עירובין דף ק"א במסכת, ובכך התקדמנו בסייעת הדשמיא הענקית עוד דף אל סיום המסכת הבאה עלינו לטובה ביום ראשון ו' בכסלו תשפ"א. מחר בעזרת השם ובישועתו נשוב ונשתמע, והתאריך יהיה ג' בכסלו, והיום הוא יום חמישי, ונלמד את דף ק"ב במסכת עירובין. ביום שישי שאחריו, ערב שבת קודש, פרשת תולדות, נלמד את דפים ק"ג וק"ד, וביום ראשון ו' בכסלו תשפ"א נגיש לבורא כל העולמים לריח ניחוח את מסכת עירובין על קופהי דפיה, השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית, אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.